שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של עמוד הקודם ונלמד ממש עד סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, כאמור בשליש התחתון של עמוד הקודם. הנושא של הסוגיה זה האם כל האיסור הזה של עבודה בחוץ שייך בימינו שאין מקדש. במה זה תלוי? כמו שאמרנו בהקדמה, כל האיסור של עבודה בחוץ זה כשהוא לוקח את מה שאמורים לעשות בפנים ועושה בחוץ. אבל אם אין פנים, כלומר אין קדושה במקדש אחרי החורבן, ממילא גם אין חוץ והוא לא חייב. אז האם יש קדושה במקדש אחרי החורבן או לא? אז זה תלוי במחלוקת שיש בכמה מקומות בש"ס, האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, כלומר גם אחרי החורבן, או שלשעתה ולא לעתיד לבוא, כלומר שאחרי החורבן כבר אין מקדש. אז לענייננו, רבי יוחנן אומר שיש קדושה וממילא אם הוא עושה בחוץ הוא חייב, ריש לקיש אומר שאין קדושה ואם הוא עושה בחוץ הוא פטור. האם זה גם אומר שמותר לעשות בחוץ? זה כבר מחלוקת ראשונים. אז זה השלב הראשון, המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. השלב השני זה שגמרא מציעה שבעצם השאלה האם קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא או לא, זה כבר מחלוקת תנאים. איפה? במשנה בעדויות מדובר על עולי בבל שכשהם הגיעו לארץ הם היו מקריבים קורבנות הרבה שנים לפני שהם בנו את המקדש עצמו. רבי לזר אומר שכשהם עשו את זה הם שמו כלאים שזה ישמש סוג של חומות מסביב לעזרה, ורבי יהושע אומר שעשו את זה גם בלי כלאים. אז הגמרא בהתחלה מבינה שיש פה מחלוקת האם קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא או לא. רבי יהושע אומר שיש קדושה גם בלי שישימו כלאים, כי יש קדושה בעצם המקום אפילו שאין שום מקדש ושום חומות. ורבי לעזר שאומר ששמו כלאים הוא סובר שאין קדושה, אלא אם כן יקדשו מחדש ויבנו מחיצות, אז הכלאים זה סוג של מחיצות. אז זאת ההבנה הראשונה שזה מחלוקת, אבל דוחה את זה רבינה ואומר שיכולת שלפי כולם, גם לפי רבי לעזר, הייתה קדושה גם בלי המחיצות. ובאמת גם לפי רבי לעזר לא היו חייבים לשים מחיצות בשביל להקריב שם, כי יש קדושה גם בלי מחיצות. אז למה בכל זאת שמו את המחיצות? משום צניעות, כלומר שזה לא מכובד לעבוד ככה חשופים במקדש. והמחלוקת שם בין רבי יהושע לרבי לעזר זה פשוט מחלוקת היסטורית, האם בפועל שמו מחיצות או לא, אבל לפי כולם קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי עבודה בחוץ בזמן הזה. אמרנו שזה תלוי אם יש קדושה במקדש אחרי החורבן, לפי רבי יוחנן יש ולכן חייב, לפי ריש לקיש אין ולכן פטור. תלינו את זה במחלוקת תנאים, אבל רבינה אמר שאפשר להבין שכל התנאים סוברים שיש קדושה וממילא אם עושה בחוץ חייבים. הסוגיה השנייה מתחילה שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, והיא מדברת על צירוף לשיעור. כלומר, אומרת הגמרא, בהנחה שבשביל להתחייב צריך להקטיר בחוץ לפחות כזית, בהמשך השיעור נדבר על זה יותר, מה קורה אם אין לו כזית של בשר, אבל הבשר ביחד עם העצם כן מגיע לכזית? האם העצם שאותו עצמו אין מצווה להקריב, אבל אפשר להקריב אותו ביחד עם הבשר, האם הוא מצטרף לבשר לשיעור או שלא? אז רבי יוחנן אומר שכן ולכן הוא חייב, ריש לקיש אומר שלא ולכן הוא פטור, זה השלב הראשון. השלב השני זה ששואל רב השאלה די דומה, אבל לא על בשר ועצם, אלא על בשר ומלח, שיש מצווה להקריב מלח עם הקורבן. האם גם כאן תהיה לנו את אותה מחלוקת? אז רב המפרזיקה אומר שזה אותה מחלוקת, אבל רבשי מסביר שזה שתי שאלות נפרדות. מצד אחד במלח יש מקום להקל יותר מבעצם, כי המלח הוא לא ממין הבשר, כלומר הוא דבר מנותק והוא גם לא מחובר אליו. מצד שני יש מקום להחמיר, כי יש מצווה להקריב את המלח, בניגוד לעצם שאין מצווה להקריב. ובאמת בשאלה הזאת לגבי בשר ומלח, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית מתחילה ברבע העליון של עמוד א', והיא מחזירה אותנו למחלוקת במשנה לגבי שחוטי חוץ. כלומר, הזכרנו אתמול שאם הוא שחט בפנים ואז הקריב בחוץ, אז ברור שהוא חייב על הקרבה בחוץ. אבל אם הוא גם שחט בחוץ ואחרי זה גם הקריב בחוץ, האם הוא גם חייב על השחיטה? רבי יוסי הגלילי אומר שהוא פטור, כי הרי כשהוא הקריב זה בעצם כבר היה קורבן פסול, וכמו שאמרנו בהקדמה, כל האיסור זה להקריב דבר שהיית אמור להקריב בפנים, וכאן הרי הוא הקריב קורבן פסול שאותו הוא לא היה אמור להקריב בפנים, זה דעת רבי יוסי הגלילי, אבל רבנן אומרים שהוא חייב. עכשיו, אתמול למדנו את המקור בפסוקים לדעת רבנן שמחייבים, היום נתמקד ברבי יוסי הגלילי ונראה איך הוא עונה לטענה של רבנן כלפיו במשנה. מה רבנן טענו? הם אמרו לו, הרי גם במצב הרגיל שהוא שחט בפנים והקריב בחוץ, גם אז כשהוא מקריב זה כבר פסול, כי הרי הוא הוציא את זה מהעזרה, זה נפסל בהוצאה. אז למה שם אתה מודה שחייב, אבל אם הוא גם שחט בחוץ וגם הקריב בחוץ, אז אתה פותר כי זה כבר היה פסול? זאת הטענה של רבנן כלפיו במשנה, ועכשיו בגמרא מביאים ברייתא שבה יש שתי הצעות מה רבי יוסי הגלילי יכל לענות לרבנן. למה כשהוא הקריב שחוטי פנים הוא מחייב וכשהוא הקריב שחוטי חוץ הוא פותר? ומתוך שני הסברים שנראה עכשיו נבין מה הקריטריון של רבי יוסי, מתי פותרים ומתי מחייבים. אז הצעה הראשונה היא של רבי, והוא אומר שזה תלוי האם הייתה לו שעת הכושר או שלא הייתה לו שעת הכושר. כלומר, אם זה קורבן שהיה זמן שבו הוא היה קורבן כשר ורק אז הוא נפסל, כאן רבי יוסי הגלילי מודה שאפילו שכשהוא מקריב אותו הוא כבר פסול, אז הוא כן חייב על הקרבה בחוץ. לכן אם הוא נשחט בפנים ואז הוא הוציא אותו והקריב, אז הוא חייב. אבל אם הוא שחט בחוץ שמעולם לא הייתה לו שעת הכושר, אז אומר רבי יוסי הגלילי שהוא פטור. זה לפי רבי. רבי לזר ברבי שמעון מציע חלוקה אחרת, שזה תלוי עד כמה הוא באמת פסול. כלומר, אם זה פסול חלש, כלומר שזה פסול, אבל בדיעבד אם כבר יעלו אותו למזבח אז יקריבו, כמו הפסול של יוצא, אז בזה רבי יוסי הגלילי אומר שאם הוא שחט בחוץ אחר כך אז הוא חייב, כי זה לא כל כך פסול, אבל אם זה פסול חזק כזה שאפילו בדיעבד לא מקריבים על המזבח, כמו כששחט בחוץ, אז בזה רבי יוסי הגלילי אומר שאם הוא גם יקריב בחוץ אז הוא יהיה פטור, כי זה כבר היה ממש פסול לפני זה. אז עוד פעם רבי אומר שהשאלה היא האם אתה לא שט הכושר או לא, רב לזר ברבי שמעון אומר שזה תלוי עד כמה הוא פסול, האם פסול גם בדיעבד או שלא. עכשיו, מה הנפקמינה בין שתי הצעות, כלומר בין רבי לרבי לזר ברבי שמעון? הנפקמינה תהיה אם נמצא פסולים כאלה שמצד אחד לא הייתה להם שעת הכושר, אבל מצד שני הם לא כל כך פסולים. כלומר, שאם עלו, לא ירדו, למשל, אם זה נשחט בלילה, או שהוא קיבל בכלי חול. במקרים כאלה, אם אחר כך הוא גם הוציא אותם החוצה ואז הקריב אותם, אז לפי רבי יוסי הגלילי, רבי יאמר שכיוון שלא הייתה להם שעת הכושר, אז הוא יהיה פטור. רבי לזר ברבי שמעון יאמר שכיוון שזה לא פסול חזק כל כך, שבדיעבד אם היו מעלים למזבח, לא היו מורידים, אז הוא כן חייב כשהוא גם הקריב. זאת הייתה הסוגיה השלישית, ראינו שתי עדות להסביר את דעת רבי יוסי הגלילי שמחייב כשהוא שוחט בפנים ומוציא החוצה, אבל פותר כשהוא שוחט בחוץ ומקריב בחוץ. עכשיו, מהנקודתיים קצת מעל אמצע עמוד א' ועד המשנה, הגמרא עוברת לבאר מחלוקת נוספת במשנה בין רבנן לבין רבי יוסי הגלילי, אבל היא לגמרי לא קשורה לנושא שלנו, היא רק הובאה שם דרך אגב כי זה דומה למחלוקת הקודמת, לכן נדלג על זה כרגע ונשמור את זה לסוף השיעור. אז בזה בעצם הגענו למשנה. במשנה יש שלושה דינים, נלמד כל דין בנפרד עם הגמרא שעליו. אז הנושא הראשון במשנה זה השוואה בין האיסור שחיטה לאיסור הכתרה בחוץ לגבי שני נושאים. נושא אחד זה אם עושים בחוץ, אבל שלא לשם השם, אלא לשם הדיוט. נושא שני זה מה הדין משניים עשו ביחד. אז לגבי שני הנושאים האלה, המשנה אומרת שבאחד מהם שחיטה חמורה, ובשני הקרבה חמורה. כלומר, אם הוא עשה לשם הדיוט בחוץ, אז בשחיטה הוא חייב ובהכתרה הוא פטור. אם שניים עשו בחוץ, אז בשחיטה הם פטורים ובהכתרה הם חייבים. זו דעת המשנה. בהמשך, בתחילת עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא שבה רבי שמעון סובר כמו שהרגע אמרנו במשנה, אבל רבי יוסי חולק על הדבר האחרון שאמרנו, והוא אומר שלגבי שניים שעשו ביחד, אין הבדל, וגם בשחיטה וגם בהקרבה הם פטורים. נחזור על זה עוד פעם וגם נוסיף סברה אחת, אם הוא עשה לשם הדיוט בחוץ, אז בשחיטה הוא חייב ובהכתרה הוא פטור. כאן גם נוסיף סברה שכמו שאמרנו בהתחלת השיעור, שהיסוד של החיוב זה שהוא עושה בחוץ את מה שהוא אמור לעשות בפנים. ממילא כיוון שבפנים אמורים לעשות לשם השם, אז אם הוא הקריב בחוץ שלא לשם השם אז הוא פטור. אבל שחיטה, שזו פעולה יותר טכנית כי זה לא חלק מעבודות הקורבן, ממילא גם אם הוא עושה בחוץ לשם הדיוט הוא חייב. זה לגבי לשם הדיוט, עוד פעם בשחיטה חייב ובהכתרה פטור. לגבי שניים שעשו, לפי המשנה זה מתהפך, כלומר שבשחיטה פטור ובהכתרה חייב, אבל רבי יוסי פותר גם בהכתרה. אז אלה הדינים, ועכשיו בגמרא, עד השליש העליון של עמוד ב', נראה מה המקור לאותם דינים. אז לגבי המקור, הגמרא מביאה שלושה לימודים מויקרא י"ז, שזה הפרשייה של שחיטה והקרבה בחוץ. הבעיה היא שמכל אחד מהלימודים שהגמרא מביאה, יש שתי אופציות מה אפשר ללמוד, ונצטרך להבין למה לבחור באחת מהאופציות. מה הלימודים? אז הלימוד הראשון זה שכתוב להשם, שתי אפשרויות ללמוד זה או שנלמד שהוא חייב דווקא אם זה לשם השם, או שנלמד שהוא חייב דווקא על קורבן ולא אם הוא שחט בחוץ את השעיר להזזל, כי זה ממילא לא הולך להשם אלא כביכול להזזל. הלימוד השני זה שכתוב איש איש, גם כאן יש שתי אפשרויות מה אפשר ללמוד. אפשרות אחת זה שנלמד שהוא חייב גם אם הוא עשה את זה לשם הדיוט, כלומר איש לשם איש, זה סותר את האפשרות הראשונה של מה שלמדנו מלהשם. אפשרות שנייה של איש איש זה ללמוד שגם שניים שעשו חייבים. זה הלימוד השני. הלימוד השלישי זה ההוא, שתי אפשרויות כאן הם, או שנאמר שזה דווקא ההוא, כלומר אחד ולא שניים, זה סותר את האפשרות השנייה בלימוד הקודם, או שנלמד שזה ההוא, כלומר דווקא כשהוא עשה את זה מתוך דעתו ולא אם הוא היה שוגג או אנוס. אז אלה שלושת הלימודים, נחזור על זה מהר עוד פעם, להשם, איש, איש וההוא. מלהשם נלמד כולה או דווקא להשם או להוציא שעיר המשתלח. מאיש, איש נלמד חומרה או גם לשם הדיוט או גם שניים שעשו. ומההוא נלמד כולה או דווקא אחד ולא שניים או למעט שוגג ואנוס. אז אלה הלימודים, ועכשיו יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת זה מה לבחור בכל לימוד מתוך שתי האופציות, ובעיה שנייה, למה יש הבדל בזה בין שחיטה לבין הקרבה? הרי כל שלושת הלימודים מופיעים גם בשחיטה וגם בהקרבה. עכשיו נתחיל בפתרון של הבעיה השנייה, וזה כבר יפתור לנו את הבעיה הראשונה. הפתרון הוא שבאמת כן יש הבדל קטן בין שחיטה לבין הקרבה, וזה שבשחיטה המילה ההוא מופיעה פעמיים, וממילא אפשר ללמוד את שתי האופציות מהלימוד של ההוא. אז לפי זה יוצא שבשחיטה נאמר כך, קודם כל מההוא נלמד גם שזה לא בשוגג, וגם שזה דווקא אחד ולא שניים, אחר כך ממילא מאיש איש אי אפשר ללמוד שזה שניים, כי כבר למדנו מההוא שזה לא שניים, לכן מאיש איש נלמד שזה גם לשם הדיוט, אחר כך ממילא מהמילה להשם, כבר אי אפשר ללמוד שזה דווקא לשם השם, כי כבר למדנו עכשיו שזה גם לשם הדיוט, לכן מלהשם נלמד שזה להוציא את ציר המשתלח, זה לגבי שחיטה, עוד פעם מה שלענייננו זה שמההוא נלמד שזה אחד ולא שניים, ומאיש איש נלמד שזה גם לשם הדיוט, זה לגבי שחיטה שכאמור שם יש פעמיים את המילה ההוא. בהקרבה לעומת זאת יש רק פעם אחת את המילה ההוא, לכן כאן יצטרך להחליט בין שתי אפשרויות, וכאן באמת יש הבדל בין המשנה שלנו לרבי יוסי. המשנה שלנו וגם רבי שמעון לומדים מהמילה ההוא למעט שוגג, מאיש איש הם בוחרים באופציה השנייה, כלומר להחמיר אפילו בשניים שעשו, ובלהשם הם בוחרים באופציה הראשונה, כלומר דווקא לשם השם. זה לפי המשנה שלנו, עוד פעם שניים שעשו חייבים, אבל דווקא לשם השם, וזה הפוך משחיטה ששם שניים שעשו פטורים, אבל גם לשם הדיוט חייבים. רבי יוסי לעומת זאת מצמצם את ההבדל בין שחיטה לבין הקרבה, והוא אומר, מצד אחד אני מסכים שבניגוד לשחיטה, בהקרבה זה דווקא אם זה לשם השם, אבל גבי שניים שעשו, בזה אין הבדל, וגם בהקרבה זה דווקא אם אחד עשה ולא שניים. מאיפה הוא לומד שגם כאן זה דווקא אחד ולא שניים? הרי גם הוא חייב ללמוד מהמילה הוא שזה לא בשוגג, והרי כאן יש רק פעם אחת את המילה הוא. מסבירה הגמרא שלדעתו זה כאילו שכתוב פעמיים, כי הוא גם דורש את ההי של ההוא. ממילא מההי הוא דורש שזה לא שוגג, ומהמילה הוא בלי ההי הוא דורש שזה אחד ולא שניים. אז זה לגבי הוא שזה אחד ולא שניים, מלהשם הוא לומד שזה דווקא לשם השם ולא לשם הדיוט, אבל עכשיו הוא בבעיה עם איש איש, כי הרי שתי אפשרויות ללמוד מאיש איש סותרות את מה שהוא עכשיו אמר, כי הרי אפשרות אחת זה שזה גם לשם הדיוט, ואפשרות שנייה זה שזה גם שניים שעשו ביחד, והרי בשני הדברים האלה הוא סובר שפטור. אז מה הוא ילמד מאיש איש? אומרת הגמרא שהוא לא לומד אלא דיברה תורה כלשון בני אדם ולא צריך לדרוש את זה. אז את המקור בהקרבה פתרנו גם לפי רבי יוסי, אבל עכשיו לפי זה צריך לחזור עוד פעם לשחיטה. הרי אמרנו שלפי כולם בשחיטה הוא חייב גם אם הוא עושה את זה להדיוט, ואמרנו שלמדו את זה מאיש איש. אז עכשיו מאיפה רבי יוסי ילמד שהוא חייב בשחיטה גם לשם הדיוט? מסבירה הגמרא שהוא ילמד את זה לא מאיש איש, אלא מדם יחשב שזה בא לרבות גם לשם הדיוט. עד כאן הביאור של רבי יוסי. אז בזה סיימנו לבאר את המקור לשחיטה ששם זה דווקא עם אחד עשה אבל גם לשם הדיוט, ואת המקור להקרבה ששם זה דווקא לשם השם, ואת המחלוקת האם שניים שעשו חייבים או לא. בזה הגענו לנקודותיים בערך בשליש העליון של עמוד ב', נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, כרגע נעבור לסוגיה החמישית. הסוגיה החמישית עוברת לדין הבא במשנה, וזה מקרה של העלה וחזר ועלה. כלומר, הוא העלה כמה פעמים בחוץ, רבי שמעון אומר שהוא חייב על כל העלאה והעלאה, רבי יוסי אומר שהוא חייב אחת. סביב מה המחלוקת? בשביל להבין את זה נקדים הקדמה קצרה. אתמול אמרנו שבשביל להתחייב צריך להקריב שיעור שלם. עכשיו לגבי הקולה הזאת של שיעור שלם נשאל שתי שאלות. שאלה אחת זה אם מקלים דווקא במקרה שהוא גם שחט בחוץ וגם הקריב בחוץ, או אפילו במקרה החמור יותר שהוא שחט בפנים והקריב בחוץ. וזה ראינו אתמול שיש מחלוקת תנאים, רבי ישמעאל מקל ואומר שהחומרה הזאת היא דווקא כשהוא שחט בפנים, רבי עקיבא מחמיר ואומר שזה גם בשחוטי חוץ. שאלה נוספת שצריך לשאול זה מה נחשב שיעור שלם. אתמול אמרנו שהשיעור הוא איבר, אבל עכשיו נראה שיש שלוש שיטות, נלך מהמקל למחמיר. השיטה המקילה היא זה שזה כל הבהמה, כלומר שבשביל להתחייב הוא צריך להקריב את כל הבהמה. שיטת הביניים זה שהשיעור הוא איבר, והשיטה המחמירה זה שהשיעור הוא כזית. אז עוד פעם, או כל הבהמה, או איבר, או כזית. עכשיו נחזור עוד פעם על שתי השאלות. שאלה אחת, זה האם גם בשחוטי פנים צריך שיעור שלם? רבי ישמעאל אומר שצריך, אבל רבי עקיבא מחמיר ואומר שלא צריך. שאלה שנייה, מה נחשב שיעור שלם? או כל הבהמה, או איבר, או הכי מחמיר שזה כזית. עד כאן ההקדמה, ועכשיו מתוך שתי השאלות האלה ניגש להבין את המחלוקת אצלנו בין רבי שמעון לבין רבי יוסי. אז עוד פעם, המשנה אמרה שהוא העלה וחזר ועלה, רבי ישמעאל אומר שהוא חייב על כל העלאה והעלאה, רבי יוסי אומר שהוא חייב רק אחת. סביב מה המחלוקת? אז הגמרא מביאה חמש שיטות להסביר את המחלוקת, ריש לקיש, רבי יוחנן, שתי שיטות של אולה ואבוה דשמואל, אבל אפשר לחלק את חמשת השיטות האלו בעצם לשתי אפשרויות, או שהמחלוקת היא סביב השאלה השנייה שהקדמנו, או שהיא סביב השאלה הראשונה. כלומר, אפשרות אחת זה שברור לפי כולם שצריך שיעור שלם בשביל להתחייב, אלא שהמחלוקת היא מה נחשב שיעור שלם. רבי שמעון סובר שכל חתיכה וחתיכה שהוא העלה זה שיעור שלם, ולכן הוא חייב על כל העלאה והעלאה. רבי יוסי אומר שהשיעור יותר גדול, ורק שהוא העלה את כל מה שהוא העלה, אז הוא הגיע לשיעור, ולכן הוא חייב רק אחת. זאת אפשרות אחת, שהשאלה היא מה נחשב שיעור שלם, כך אומרים ריש לקיש ואולה הראשון, נפרט על זה עוד רגע עוד קצת. אפשרות שנייה זה שמוסכם על כולם מה השיעור שלם, וכאן מדובר שהוא העלה את זה בחתיכות קטנות, כלומר לא בשיעור השלם. אז אם היה מדובר בשחוטי חוץ, ששם ברור לפי כולם שצריך שיעור שלם, אז ברור שהוא חייב רק אחת, כלומר אחרי שהוא יגמור להעלות את כל השיעור. המחלוקת כאן היא שמדובר בשחוטי פנים, והמחלוקת היא האם צריך שיעור שלם. רבי שמעון מחמיר כמו רבי עקיבא ואומר שבשחוטי פנים לא צריך שיעור שלם, ולכן הוא חייב על כל העלאה והעלאה. רבי יוסי מקל כמו רבי ישמעאל ואומר שגם בשחוטי פנים כן צריך שיעור שלם, ולכן הוא חייב רק אחת כשהוא יגמור לעלות את כל השיעור. זאת האפשרות השנייה להסביר את המחלוקת, וכך סוברים רבי יוחנן אולה השני ואבו עד שמואל. אז אלה שתי אפשרויות, עכשיו נחזור עליהם עוד פעם אחת, ועכשיו גם נאמר את ההבדלים הקטנים בין האמוראים השונים בכל שיטה. אז עוד פעם, האפשרות הראשונה היא שהוא העלה בכמה שלבים, ובסוף הוא הגיע לכמות מסוימת, והמחלוקת היא מה השיעור השלם. רבי שמעון אומר שכל חתיכה וחתיכה שהוא העלה זה השיעור השלם, ורבי יוסי אומר שרק השיעור הכללי. זאת האפשרות הראשונה, שהם נחלקו מה השיעור. עכשיו, בתוך האפשרות הזאת יש שתי שיטות סביב איזה שיעורים הם נחלקו. ריש לקיש אומר שמדובר שהוא העלה בהמה שלמה איברים איברים, ואז לפי רבי שמעון השיעור הוא איבר איבר, ולפי רבי יוסי השיעור הוא כל הבהמה. אולה הראשון מעלה את כולם בדרגת החומרה, והוא אומר שמדובר שהוא העלה איבר אחד בחלקים של כזית, ואז רבי שמעון שמחמיר אומר שהשיעור הוא כזית כזית, ורבי יוסי שמקל אומר שהשיעור הוא איבר שלם. עכשיו בסוגריים, יש עוד הבדל בין אולה הראשון לבין ריש לקיש, אבל הוא לא קריטי להבנה של האפשרות הזאת, וזה שאולה מעמיד את זה דווקא בשחוטי חוץ, ששם ברור שצריך שיעור, אבל בשחוטי פנים לדעתו לפי כולם לא צריך שיעור. עד כאן האפשרות הראשונה שהמחלוקת היא מה השיעור. האפשרות השנייה היא כאמור, האם בכלל צריך שיעור בשחוטי פנים בשביל להתחייב? לפי רבי ישמעאל לא צריך, לכן הוא חייב על כל אחת ואחת, ולפי רבי עקיבא צריך, ולכן הוא חייב רק בסוף אחת. את האפשרות הזאת אמרו רבי יוחנן אולה השני ואבו עד שמואל. רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת זה שרבי יוחנן הוא היחיד שהתייחס במפורש למה השיעור, הוא אמר שהשיעור הוא איבר. אולה השני ואבו עד שמואל לא התייחסו לזה. הערה שנייה זה שמהדברים של אבו עד שמואל גם יוצאת לנו הסברה מה המחלוקת, האם בשחוטי פנים צריך שיעור או שלא, וזה סביב השאלה האם בקורבן כשר שהקריבו אותו כמו שצריך למזבח, אם קפצה חתיכה מהמזבח, האם צריך להחזיר אותה. רבי עקיבא סובר שאפילו של החתיכה הזאת כבר אין שיעור, עדיין צריך להחזיר אותה. אז מכאן שיש משמעות להקטרה של דבר אפילו שהוא לא שיעור כשהוא נשחט בפנים, ולכן לדעתו גם בשחוטי פנים שהוא מקריב בחוץ הוא חייב גם בלי שיעור. לעומת זאת רבי ישמעאל ולפי ההסבר הזה גם רבי יוסי הסברו שאם חתיכה קטנה נפלה מהמזבח לא צריך להקטיר אותה, מכאן שאין משמעות להקריב חלק משיעור, ולכן גם בשחוטי פנים שהוא מקריב בחוץ גם כן אין לזה משמעות אם אין בזה שיעור. עד כאן שתי הערות על האפשרות השנייה. אז עד כאן הסוגיה החמישית. באופן כללי ראינו שני הסברים להסביר את המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יוסי, שלפי רבי שמעון חייב על כל העלאה והעלאה, ולפי רבי יוסי רק אחת. רק לפני שנעבור לסוגיה הבאה, נעיר עוד שתי הערות לגבי כזית. הערה אחת זה שנראה פשוט שגם מי שאומר שבשחוטי פנים לא צריך שיעור שלם, זה דווקא אם נאמר ששיעור שלם זה בהמה שלמה או איבר שלם, אבל ברור שלפי כולם צריך לפחות כזית. הערה שנייה זה שכאן יצא לנו שלפי רוב הדעות השיעור הוא איבר, ורק לפי דעה אחת, לפי אולה, השיעור הוא כזית. לעומת זאת, בסוגיה 2 בהתחלת השיעור, וגם אחר בדף קופתת, הגמרא אמרה כדבר פשוט שהשיעור הוא כזית. אז יש לזה כמה הסברים במפרשים. כאן אומר הסבר אחד, וזה שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה כשהוא רק מקריב בחוץ. אבל אם הוא הקריב את השיעור השלם בפנים, כלומר או בהמה או איבר, ורק חסר לו כזית, ואת הכזית הזה הוא הקריב בחוץ, כאן, כיוון שבכזית הזה בחוץ הוא משלים את השיעור, אז ברור לפי כולם שהוא חייב גם על כזית, ועל זה דיברה הגמרא בסוגיה השנייה ובדף קופתת, שאמרה בפשטות שהשיעור הוא כזית. בזה סיימנו את הסוגיה החמישית, ועכשיו הסוגיה השישית והאחרונה בנקודתיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב'. הסוגיה השישית מבארת החלק השלישי של המשנה, וזה מחלוקת על מה הוא צריך להקריב בשביל להתחייב. עכשיו נזכיר את מה שאמרנו בהקדמה, שהבסיס של החיוב זה שהוא עושה בחוץ את מה שהוא אמור לעשות בפנים. ממילא אומר רבי יוסי שכמו שבפנים מקריבים על מזבח, גם בחוץ בשביל להתחייב הוא צריך להקריב על מזבח, וכמו שגם מצינו שנוח הקריב על מזבח. לעומת זאת רבי שמעון מחמיר ואומר שגם הקרבה על איזה אבן נחשבת הקרבה, כמו שמצינו שמנוח הקריב על הצור. אז עוד פעם, רבי יוסי אומר דווקא מזבח, רבי שמעון אומר גם על אבן. עכשיו, מה כל אחד יעשה עם הפסוק של השני? אז לגבי נוח שעשה מזבח, רבי שמעון יאמר שאולי צריך לעשות, הוא סתם עשה את זה בשביל שזה יותר נוח להקריב. לגבי מנוח שהקריב על הצור כשהגיע אליו המלאך, רבי יוסי יאמר שזאת הייתה הוראת שעה, אבל באופן כללי, אם לא מקריבים על מזבח, זה לא נחשב הקרבה. אז זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמביאה מקור נוסף לרבי שמעון שאומר שלא צריך מזבח, וזה שכתוב, וזה רק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח אוהל מועד, כלומר שהמושג מזבח שייך דווקא במקדש פתח אוהל מועד, מחוץ למקדש אין מושג של מזבח לפי רבי שמעון. אז זה דבר אחד שהברייתא מוסיפה לנו, מקור נוסף לרבי שמעון שלא צריך מזבח. עכשיו דבר נוסף שהברייתא הזאת מוסיפה זה שהיא מקשרת את המחלוקת הזאת לתחום נוסף, וזה היתר הבמות. כלומר המחלוקת האם בחוץ יש מושג של מזבח או לא, זה לא רק שהוא שוחט בחוץ בעבירה, כלומר הנושא שלנו של שחוטי חוץ, אלא גם כשהוא שוחט בחוץ, ביתר, כלומר בזמן שהיה מותר להקריב בבמות. שלפי רבי יוסי גם בחוץ חייבים מזבח, אז במה חייבת מזבח, ולפי רבי שמעון במה לא חייבת מזבח, כי אין מזבח בחוץ. ממילא עכשיו על רבי יוסי שאומר שבבמה צריך מזבח, שואלת הגמרא, עד כמה צריך מזבח בבמה? כלומר, האם זה צריך להיות בדיוק כמו המזבח במקדש, עם קרן וכבש וריבוע ויסוד, או שלא צריך עד כדי כך כמו במקדש? אומר רב ירמיה שיש ברייתא שאומרת שזה תלוי, אם זה במה ציבורית כמו שהיה בגלגל ובנוב ובגבעון, שם כן צריך בדיוק כמו במקדש, אם זה במה פרטית שאדם עושה לו בבית, אז גם לפי רבי יוסי לא צריך שיהיה בדיוק כמו שהיה במקדש. עד כאן הסוגיה השישית והאחרונה, הגענו לסוף הגמרא בסוף עמוד ב'.